פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי יגאל, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה נשמע?
בסדר, שני שמח כרגלנו.
שני שמח.
אתה יודע, עברנו את כל תקופת חגי תשרי בלי להקליט ובלי לברך את המאזינים שלנו, וגם על זה היה לי קצת נקיפות מצפון, אבל בדיעבד אני אומר, עשינו את הדבר הנכון, וחבר'ה, אני מקווה שהיה לכם חגים שמחים ומנוחה טובה, לי היה, גם לך אני מקווה יגאל.
היה לי, מנוחה צריך לדבר, חגים שמחים היו, אבל היה לרוח השנה, כאילו משהו הצטבר שם, אבל זה היה נחמד, היה נחמד. איך אתה אומר, בלי נקיפות מצפון, ליהנות מהחג בלי נקיפות מצפון, בלי להרגיש אשמה או חרטה או בושה, איך אנחנו חיים בלי.
כן, לא קשור לנושא שאני מקווה שנדבר עליו היום, אבל אני אשתף אותך שיש לי מטופל, שהגענו ביחד לתובנה שהוא חי את החלום וחווה את הסיוט.
זו תובנה מדהימה.
והוא גם מאזין לפודקאסט, אז דש חמוד שלי. לא צוחקים עליך, רק, אתה יודע, משתפים בתובנות בלי שמות. יש מצבים כאלה שבאמת הכל טוב בחיים שלנו, בכל הקשר שהיינו יכולים לצפות אליו, ואנחנו חווים כל מיני פחדים וחרדות ורגשות לא כיפים, הלא עוול בכפינו, וחווים את הסיוט. ואני מקווה שזה השתנה איתו.
בעקב הטיפול. אז יש אשתי שתחיה שלא מאזינה לפודקאסט למזלי, אז היא תמיד, זה איזשהו משהו, אמונה תפלה, שאם קורה משהו טוב, אסור ליהנות מזה, אסור לקבל את זה כי יקרה משהו רע. אל תפתח את הפה לשטן, כי הוא לא רופא שיניים, אם, ובעצם יש איזה, ואני חושב שזה בא שוב, ממוצא רומני, ואצל ההורים שלה זה גם היה, בדיוק פגשתי מישהי אחרת ממוצא רומני שדיברה על הדברים האלה. יש איזשהו פחד שאם יש משהו טוב יקרה משהו רע, ואסור לי ליהנות ממשהו טוב, אם קרה לי משהו טוב, אז בכלל מזל או לא קשור אליי, ותמיד יקרה משהו רע. וחי את החלום וחווה את הסיוט, זה נכון לכולנו, ופה אני חושב שדווקא לפרקים, אני חושב שהעבודה הקוגניטיבית באמת יכולה לעזור, לא תמיד, כי אנחנו נרגיש את הרגשות האלה, כי אנחנו מוסללים להרגיש לא להיות על האולימפוס, ו ושוב, כמו כל דבר, אני חושב שאני קורא את ברנס ומאזין לברנס, שהוא באמת מתעקש מאוד על הפוזיטיב רפיימינג, כי גם בזה יש דברים טובים, המון דברים טובים, בסדר?
חד משמעית, חד משמעית.
בסופו של דבר, תקופות, אם ניקח את אנשים שכאילו חיים את החלום, יושבים על חוף הים, מעשנים כל היום את מה שהם אוהבים לעשן, ולא עושים כלום, אני לא רוצה שהם באמת מאושרים בסופו של דבר, לגמרי.
לא, קודם כל אתה יודע, וכולכם אני מניח יודעים, מי זה שמציג קו רצוף וישר.
כן.
מי שיש לו דופק לא עונה לקריטריון הזה. אז אנחנו לא כל הזמן באותו מצב רוח, ובשביל זה יש מצבי רוח שונים. וזה גם בסדר לפעמים להיות מתוסכל, זה אדפטיבי, זה הגיוני, זה ריאלי. זה לא ריאלי לצפות לשום דבר אחר. אבל זה לא הנושא שרצינו לדבר עליו היום, שלא נברח, כי אנחנו יכולים לברבר אחר כך שעות בערך על כל נושא. רציתי להציע לך נושא אחר, ונראה מה תגיד, וזה נושא שעלה מהדרכה, וחשבתי שיעניין אולי את ציבור המטפלים שלנו, ואולי גם מטופלים שבפועל. מה עושים עם מטופל שבוכה? שבוכה, שדומע, ואיך להגיב לו, ואיך לתת לעצמי את המקום מצד אחד. לא, אני רוצה לשמוע את דעתך, ואז אתה יודע, אני...
אז בוא נבין באיזה קונוטציות מטופל יכול לפקוט. בסופו של דבר, יש הרבה סיבות שיכולים לגרום לבן אדם לפקוט, בסדר? אני בוכה מאושר לפעמים. אני בוכה שאני עצוב. אני יכול להיות שכעס, מבוכה. בסופו של דבר, התהליך האמפתי הנכון, הוא ששני, בדיוק אתמול ישבתי בסשן של טיפול, ומטופלת בכתה, ואני בוכה איתה. אז התהליך האמפתי האמיתי שאנחנו רוצים להגיע אליו, זה בעצם החיבור הרגשי. עכשיו, רוב האנשים בוכים בגלל שנגענו ביחד במשהו, הם נגעו במשהו, הם נגעו באיזושהי מטריה שמרגשת אותה. ולכן, שוב, אני חושב שהאמפתיה המושלמת זה לבכות עם המטופל, אבל אני חושב את זה, הרבה אנשים אחרים היו לא מסכימים איתי שזה נכון שהמטפל יבכה עם המטופל או המטופלת. אבל בסופו של דבר, שאנחנו משתמשים בחמשת עקרונות האמפתיה, ואנחנו עושים את זה ברמה נכונה, אנחנו מעודדים מאוד לדבר את... למטופל לדבר את הרגש שלו, ואנחנו מדבררים את הרגש, הרבה חומרים רגשיים עשויים לגרום לאנשים לפקוט. עכשיו, אין פעם שלא הגעתי עם המטופל או המטופלת לאיזשהו משהו שהוא עמוק, ונגע במשהו שהיה מאוד רגשי או מאוד רגש אותו, שהמטופל לא דמע. עכשיו, מה עושים? בסופו של דבר, חמשת עקרונות האמפתיה, העיקרון מספר 2, מחייבים אותנו לדווח למטופל תמיד על הרגע שאנחנו חווים ורואים. ואני, הדבר הראשון שאני עושה, אני שואל את המטופל, מנסה לשאול את המטופל בצורה עדינה, לא ישר, מה הרגשת באותו רגע? לא בחקירת שבת. אבל אני מנסה להוביל את המטופל שיספר לי איזה רגש מלווה את הבכי. עכשיו, אם המטופל נזכר באבא שלו שנפטר כשהוא היה ילד ובוכה, זה די ברור שהוא עצור או מתגעגע, אבל לפעמים, אז אני יכול להגיד, אני שואל אותו אם הוא עצור, אבל אם אני לא יודע, אז אני רוצה לברר את הרגש, ומתוך ההזדמנות הזאת של הבכי, אני רוצה בעצם להבין ולשמוע מהמטופל איזה רגשות ואיזה מילים מחוברים לאותה נקודה. זה, 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 זה golden nugget, כאילו זה הזדמנות נפלאה בתוך תהליך טיפולי שהמטופל בוכה, וזה לא משנה אם הוא בוכה בכעס או מזעם או מתסכול או מאכזבה או מלב שבור.
כל הצפה של רגש יכולה להיות, אני מסכים איתך לגמרי, כל הצפה של רגש יכולה להיות הזדמנות זהב להעמקה, וכל ביטוי פיזיולוגי של הצפה כזאת עוזר לנו להתמקד. וכמו שאתה אומר, יש המון, אני מסכים איתך שכשהמטפל מצליח לגלות אמפתיה גם התנהגותית לרגש הזה, זאת אומרת לבכות או לדמוע, לא להתייפח אולי, אבל לבכות ביחד עם המטופל, זה הבעה אופטימלית של הרגש של המטופל, זה שיקוף מושלם של הרגע של המטופל. יש סוגים שונים של בכי שיכולים להגיע, לבוא לידי ביטוי בטיפול. אני יכול לחשוב על על בכי כמערכת הגנה מפני חדירה. בשיחה שהייתה לי אתמול עם מטפלת, הגענו לאיזושהי תובנה שיש איזשהו בור עמוק שמטופל נורא נורא מפחד ממנו, ומהניסיון הוא שם גדר או מוקשים קטנים מסביב לבור הזה כדי לא להתקרב אליו, ושאף אחד לא יתקרב אליו, כי זה מסוכן. ואז כשאתה מתקרב לבור בטיפול, אתה דורך על איזה מוקש רגל קטן ואף עליך אצבע. וזו ההזהרה שלא תיפול לבור ותמות. וזה בא לידי ביטוי בבכי של המטופל.
אני חושב שאותו אגם או ים של עצב יש אצל הרבה מאיתנו שאנחנו נזהרים ממנו. אני חושב שיש איזשהו עצב, אלו הקיום האנושי הוא קשה, בסדר? כי אנחנו חולים, אנחנו מתים, אנשים לידינו חולים ומתים, אנחנו כל הזמן חווים חוויות שאנחנו לא מבינים אותם, אנחנו לא יודעים מה קורה הלאה, אנחנו לא יודעים מה קורה מחוץ לכדור, יש המון דברים נורא עצובים במוות להרבה אנשים, ויש הרבה חוסר ודאות, ולכן בסופו של דבר ההגנה האנושית זה לא להתעסק, בני אדם לא מתעסקים עם מוות בדרך כלל, אתה לא חושב על המוות שלך, אתה חושב על המוות של הילד שלך, לא עלינו. אז, אז, אז בסופו של דבר, אני חושב שזה מנגנון מאוד, הדבר הזה שאתה מתאר אותו. אני עכשיו חווה תהליך של טיפול דינמי, והמטפל הדינמי מוביל אותי להגיע, יש לי בתוך הנשמה שלי מקווה ענק של עצב. שכל פעם שנוגע בו, אני מאוד מאוד קשה לי. ועצם ההתחברות אליו היא יכולה לעזור לי. ופה אני חושב שדווקא בגישה שלנו, של הטים תרפי, וזה נורא מצחיק שאני מספר, המטפל הדינמי שעובד איתי לא מכיר את הטים תרפי, שאני מספר לו על עקרונות, אז הוא צוחק, הוא אומר לי, וואלה, אתם ממש דינמיים באיזשהו מקום. עצם החצה האנכי, עצם זה שאנחנו, עצם גישת האמפתיה, חמשת עקרונות האמפתיה, היא בעצם מאפשרת לנו להגיע לרבדים מאוד עמוקים,
מאוד עמוקים
של הנפש של הבן אדם, ואם אנחנו עושים את הדברים נכון, אז בעצם אנחנו מאוד לא הועיל. אז שוב, הגישה שהרגש הוא תמיד בא לשמור עלינו, אין דבר כזה רגש שלילי, הגישה שלנו שההרגשה, אנחנו רוצים לשפר את ההרגשה של המטופל, דרך אגב בכי עצמו זה דבר שהוא מזכך הרבה פעמים. אני יכול להגיד לך שאם אני רוצה לקחת עוד נקודה, הטעות הכי גדולה שהיה לי כמטפל זה שלא היה לי טישו בחדר. אז יש לי תמיד, אני לא יכול להראות כאן פודקאסט, יש לי תמיד קופסה של טישו על השולחן.
כן.
כי אם המטופל והמטופלת בוכה, ועצם ההגשה של הטישו, או זה שהדבעה על הטישו, זה סוג של התייחסות לבכי.
זה אמפתיה.
לא צריך להגיד, זה אמפתיה. וחוץ מזה, זה מאוד לא פרקטי, כי זה בנזלת לפעמים זה, אז כדאי שיהיה טישו בחדר, כי אחר כך מפספסים את הרגע הזה, כי רצים לשירותים להביא נייר טואלט, אז באמת הצטיידו בטישו. אני חושב שבטיפולים הטובים שלנו, המטופלים מגיעים, שוב, זה עניין של סגנון, אבל מגיעים בדרך אגב, זה לא רק נשים.
חד משמעית לא רק נשים.
ילדים, גברים. הגברים בוכים בחושך, בסדר? ולא, אז בעצם אני...
גברים בוכים גם בקליניקה.
גם בקליניקה. הגלת האמפתיה, אם נעשה את חמשת עקרונות נכון, ניגע במטריות שבעצם מפריעות לבני אדם, הם יפקו. עכשיו כל אחד יפקה על משהו אחר, בסדר, אחד בוכה על עצמו, אחד בוכה על מישהו שעבד לו, אחר בוכה כי לא הולך לו, והסיבות של הבכי יכולות להיות שונות. עכשיו, בסופו של דבר, יש פה גרגר, ושוב, בעדינות הראויה, לא לקפוץ על בן אדם יומן שלוש ולהגיד לו, הנה עכשיו אצבע בעין, קח יומן שלוש, בוא נתאר את הרגע, בסדר? היה טוב ומה היה אפשר לעשות, זה ברמה תיאורטית, אבל אני כן רוצה להוביל את המטופל לתחקר את הגרגר בשפת האמת, ולהבין, ההתנהגות זה בכי, ולהבין בעצם איזה רגש או רגשות יש שם, בסדר? יש לי פה רשימה של רגשות, דווקא במקרה. אם הבכי זה חרדה, אשמה, עצב, ייאוש, חוסר אונים, כעס, רחמים, קנאה, דאגה, אכזבה עצמית, שאני פגום, כל הרגשות האלה יכולים להוביל לבכי הזה. עכשיו, ברגע שאנחנו משיימים את הרגש, שהרבה פעמים מטופל לא מודע, ומנסים להבין מה המילים, זה מאוד מאוד מייעל לנו. זה חלון גם להבין את הסכמה, בסדר? כי אנחנו לגמרי ב-at-risk situation. בסופו של דבר, ברגע שיש סכנה שאמונת היסוד תיחשף, אז היא מוגנת, כמו שאמרת, עם המוקשים והמוקשים הקטנים והגדרות, אז המטופל מאוד מאוד מתרגש באותו רגע. ובתוך at-risk situation, ושם זה הנקודות שאנחנו בעצם רוצים להבין, מה הנחות הבסיס של המטופל, מה החוקים והכללים שלו, מה הציפיות המוטות שלו, וזו הזדמנות מאוד מאוד טובה לשיים את הדברים.
אתה תשקף לו את ההתנהגות ופוטנציאל המשמעות של ההתנהגות?
לא באופן ישיר אחרי שהוא, תוך כדי הבכי, אבל בסופו של דבר אני כותב את זה על דף, ובהמשך השיחה על גדת האמפתיה אני מוביל לתחקר ולשאול שאלות, ולפעמים פתח גרגר שאנחנו יכולים לתחקר אותו הגל של ההתרגשות עבר. כי אם אני כמו, ושוב, מצאתי שלל, ואני אני לא רוצה, אני לא רוצה לוטט, אני לא רוצה, אני לא יודע לתרגם עם צ'ולוט, אני לא רוצה לשדוד את זה, כאילו לבזוז את זה באותו רגע, את הנקודה. אבל אני אחזור אליה. אני תמיד כותב, ואני מסמן לי לאיזה נקודות אני רוצה לחזור בתוך התהליך של המשך החדר. עכשיו, יכול להיות שאני אחפש את זה בשיעורי בית, אבל באמת יש פה הזדמנות מאוד מאוד טובה לחלון, שוב, אנחנו מדברים על הגרגר, אבל גם מודל הצוהר, כי בסופו של דבר נפתח פה חלון בהזדמנות של הבכי, כי עכשיו הוא גם סומך, הוא מרגיש, הוא בדרך כלל מרגיש בנוח, לא תמיד, שוב, כי לפעמים אנשים, יש אנשים שהבכי הוא אסטרטגיה של הסתרה גם, ולא לא בהכרח.
לכן שאלתי, יש סוגים שונים ומוטיבציות שונות לדעתי לבכי. אני מסכים עם כל מה שאמרת בסוגים ומוטיבציות מסוימות לבכי. זאת אומרת, יש הבדל בין אני דומע וממשיך לתקשר לבין אני מתייפח. יש הבדל בין אם אני מתייפח ממש בתחילת כל פגישה, איך שאני מתחיל לספר על משהו שנוגע בי ולא מצליח להשתחרר מזה, לבין אם אני באמת הגעתי למשהו מאוד מאוד משמעותי ועמוק לי, ואני מתייפח רגע, הולך שוטף פנים וחוזר. בכל הסיטואציות נדרשת אמפתיה, כמו שאמרת, וכל מה שאמרת הוא נכון. אני כן חושב שיש הבדלים, וכדאי לנסות להבין אותם, בין צורות הביטוי הפיזיולוגיות, התדירות והאופן שבו המטופל משתמש ברגש ומפעיל אותו.
ופה אני רוצה, אני שמעתי גישות שאומרות, אם מטופל בוכה כאילו להתעלם מזה. בסדר? עכשיו,
אני לא שותף לגישה הזו, אני מניח שגם אתה לא.
יש לנו פה עוד חבר בתוך הבכי של המטופל, היפיל שלנו, כי בעצם הבכי מעורר אצלנו גם רגש. בסדר? ונורא חשוב לדווח למטופל, אחרי ששאלנו אותו, דיווחנו את הרגש שלו, מה אנחנו מרגישים בתוך הרגע שהמטופל בוכה. שוב, אני זוכר שהיו לי בעבר שתי מטופלות שאיבדו את הילדים הצעירים שלהם. אחד מאיזו תאונה מטופשת בית חולים, ואחד שלא חגרה את הילד. והייתי יושב עם האימהות האלה ובוכה איתם בתוך הטיפול, זה היה נורא קשה לי. ועצם זה שהייתי, הנה, עכשיו עולות לדמות, ועצם זה שהייתי משתף את האימא גם בדמות שלי וגם ברגע, זה נורא עצוב, נורא נורא עצוב. וזה עשה משהו. וזה הייתה הזדמנות נפלאה, והאנשים האלה הרגישו שממש ממש אכפת לי, כי באמת זה נורא היה עצוב לי. זה טיפולים נורא קשים למטפל, הטיפולים האלה. וזה נשים מדהימות שהמשיכו את החיים שלהם. עכשיו, והרגע שלי, מה זה עושה לי, איפה זה מעמיד אותי, אפילו אם זה הדמעות שלי, לא לעצור את זה. וכאוטומט, אני לא, מה, אני אבכה מטופל?
צריך לשמור על הפסון.
לא, להתרגש ביחד עם המטופל בתוך הסיטואציה, לשתף אותו במקור רגש חשוב. תמיד אנחנו בחלקי עשר, לא, אם אני בסערת רגשות באותו רגע שמספרת סיפור נורא נורא קשה של געגוע לילד שלה, אז אני לא חייב להגיד אני עכשיו נסער, אבל אני יכול להגיד, אז זה נוגע בי, זה עצוב לי, זה עצוב לי הגעגוע שלך לילד, לשם את זה, וזה עושה איזה משהו, זה מחבר, וברור שהיא תבכה עוד, ואני אבכה איתה עוד, אבל עצם זה שאנחנו מדברים על זה, זה מייצר את אותה הזדמנות, ושוב, זה מקרה קיצון, שני המקרים האלה, זה לא, אני לא מדבר.
זה מקרה קיצון, זה אפילו יכול להתפתח בעיניי למקום, לאיזשהו רגע שאפשר יהיה אחר כך למנף, שהמטופל ינחם אותך על הכאב שלו. ואת היכולת הזאת של המטופל גם אפשר למנף הלאה, כי הנה הוא הפגין פה עוצמות וכוחות ויכולות. אז בעצם אתה אומר, תקבל את הבכי, תשאיר, תיתן לו מקום, תשתמש בחמשת עקרונות האמפתיה, אל תשכח את העיקרון של I feel statement, של מה זה גורם לך להרגיש, חלק בעשר, אבל אל תשכח לציין אותו, בין אם זה גורם לך להרגיש עצב, ובין אם זה גורם לך להרגיש תסכול. יש גם מצבים, לא מעט אפילו, שמטפל מרגיש תסכול, עוד הפעם הוא בוכה לי.
לגמרי. ויש את הבכיינים הסדרתיים, שכמו שאמרתי, האסטרטגיה של הבכי יכולה להיות לפעמים אותם מוקשים או גדרות, ויש אנשים שקל להם יותר לבכות. ויש אנשים שיותר קשה להם לבכות, אבל בסופו של דבר, אם אני מרגיש תסכול, ואמרת דבר נורא מדויק, אני יכול להגיד את זה. עכשיו, דרך אגב, גם יש לפעמים כעס, שכועסים עליך, או כעס בכלל, זה דבר שמצמית אותנו, שיכול להיות שמטופל לא כועס עליי, אבל הוא נורא כועס, הוא כועס על הבוס שלו, הוא כועס על עצמו, הוא כועס על העולם, והוא בא, והוא בוכה את ה... יש לו עולות לו דמעות של זעם וכעס.
כן, אם לא עשינו אף פעם פרק על כעס, אולי כדאי שנעשה. אני נוהג להגיד, ואני מקסים כמובן, שאין דבר כזה רגש טוב, רגש רע, חוץ מכעס, הוא הרגש היחידי שהוא טוב.
הוא רק טוב. אז אני נורא מסכים, אני חושב שכעס הוא רגש סופר חשוב. ואז יש כעס גדול בחדר, עכשיו יכול להיות שגם טופל כועס עליך, כי הוא מוכזב, והוא מרגיש שיש בעיה בציפיות, כי הוא מרגיש שלא סיפק לו את הסחורה. ואנחנו כמטפלים תמיד מאוד קשה, בדרך כלל כועסים עליך, אתה גם כועס. אז זה מכריז שכועסים עליך, ובכלל אם כועסים עליך סתם, אותי, אם כועסים עליי סתם זה מוציא אותי מדעתי. אם כועסים עליי כשעשיתי משהו בסדר, אין לי שום בעיה עם זה. אבל אם אני מרגיש שמישהו כועס עליי סתם, ואני מרגיש שנעשה לי עוול, זה מרתיח אותי. כי זה ממש לא בסדר בעולם האמיתי שלי. ופה, גם לשתף את המטופל, בתסכול, בכעס, ושוב, אם הבכי הוא דבר שמפריע בעצם לתהליך האמפתיה, כי הוא חוסם את התקשורת, אז אנחנו מדברים על זה. ואז אני אגיד, אני מרגיש קצת מתוסכל עכשיו. אני נורא נורא מאושר שאתה מרגיש כל כך בטוח ופתוח לחשוף ולשתף אותי ברגשות שלך, זה הסטרוקינג. אבל בוא ננסה לראות אם אנחנו יכולים להבין מה הבכי משרת אותך, על מה חשבת באותו רגע. בוא תנסה לשם לי את המילים. בוא נעשה רשימה של הרגשות, אני אשלוף את יומן אחד שיש את כל הרגשות למעלה, ואני יעודד את המטופל מתוך הזה שאני מרגיש את התוסכל, כי אני הלכתי לאיבוד בתוך הבכי הזה, ואני הרבה פעמים משתמש בטר, בגלל שלי יש סוג של הפרעת קשב, אז אני נורא קל לי להגיד למטופלים שם, אני קצת מרגיש טיפה מתוסכל, או קצת מבולבל, כי יש פה המון המון מידע, בוא נחזור לדבר בשפה שלי, אז בוא ננתר, ואז אני כן אדבר עם המטופל, בוא ניקח את הגרגר הזה שקרה כרגע, וברגע שנתמקד בתוך הגרגר, אז גם האסטרטגיה של הבכי תיפסק.
תתעמם, כן, אני ממש מתחבר, כאילו, כיוונתי לדעת גדולים, במקומות האלה, הרבה פעמים, אני חושב, לא רק על מה אני יכול לעשות עכשיו, אלא מה אפשר היה לעשות קודם כדי להתגלגל נכון יותר בתוך הטיפול, כי אחד הדברים שאני הכי פחות אוהב שקורים לי בקליניקה, זה שפגישות הופכות להיות לפגישות ונטילציה, לפגישות של שיח שלא הולך לשום מקום. עכשיו, אם זה קורה אחת ל, אני יכול לחיות עם זה. אבל יש מטופלים שאתה קולט שזה הסגנון שלהם. ואז אני אומר, אוקיי, אם זה הסגנון של המטופל, זה הסגנון של המטופל, אנחנו אולי לא מתאימים אחד לשני, אבל זה הסגנון שלו וזה בסדר. אם זה הסגנון שלי, מה עשיתי לא נכון? וזה מחזיר אותי למקום של ההזמנה. ואם אני עושה את ההזמנה בצורה נכונה, והמטופל בוחר להמשיך לספר לי, אני מכבד, מחבק ומקבל את זה באהבה, אני הרבה פעמים כן אבקש ממנו, כמו שאתה אומר, לספר לי, ואני מבטיח לא לחפור לו בתחקורים, אבל בוא תנסה לספר לי בשפת האמת.
נכון, שפת האמת זה דבר נורא.
זה עושה את זה נורא נורא קל לעבור להזמנה הבאה. כי הרי כשהזמנה הראשונה נכשלת, אני אתן למטופל להמשיך לדבר וחכה לה הזדמנות הבאה לעשות הזמנה.
לגמרי, עכשיו זה נורא מצחיק, יש לי מטופלת חדשה, ואז אני דיברתי על שפת האמת, ובהתחלה היא נורא נלחצה, אמרה שכאילו שהיא לא מדברת אמת.
כן, זה תמיד רגע של חיוך להסביר את הראשי תיבות.
אז זה לא שאנחנו פוליגרף אנושי, וגם אפשר לעשות פודקאסט נורא מעניין על שקר, דרך אגב, אם המקור שמטופל משקר לך. זה גם רגע אמפתי מאוד מאוד חשוב ומעניין. אז אנחנו רוצים לדבר בשפת האמת, לא קשור לאמת. זה בסדר אם המטופל משקר לך, בזכותו, כי הוא לא באמת משקר לנו דרך אגב.
כן, הוא משקר לעצמו דרכנו, זה הכל.
כן, אז זו הזדמנות נפלאה שמטופל משקר, כמו כל דבר שאנחנו לוקחים לטובת הדבר הזה. אבל בסופו של דבר, השיום של הגרגר, ההגדרה שלו בשפת האמת, היא כאילו יומן אחד משורה אחד, אירוע מה קרה עם מי ומתי, מה המילים שעברו לי בראש, מה חשבתי, מה הרגשתי. בסדר, אפשר להוסיף לזה בתוך שפת האמת, גם אם יש תופעות גופניות והתנהגות. ופה הדבר הזה מאוד מייעל לנו את הטיפול, ואני מרגיל את המטופל לדבר בשפה שיעלה לנו לתובת ההזמנה ואחר כך תהליך השינוי. כי בסופו של דבר, התהליך של התחקור, אירוע מחשבה תוצאה, מוביל אותנו אחר כך לחמישה תורים, שבעצם יש לנו יותר חשיבה ומחשבה מתקנת.
בתוך העבודה תכלס, כן.
כן, ושם זה מבוא נפלא. שוב, הגישה שלנו היא באמת מאוד מאוד יעילה לעזור לאנשים לבסט את הרגשות שלהם, להסתובב בעולם הרבה יותר מבוסטים, ובעצם לסבול הרבה פחות. אז כי בסופו של דבר, אם ניקח חלק מהמטופלים שלנו שמגיעים אלינו, הם במצב רגשי מאוד סוער, בסדר? הרגשה שלהם היא רעה, אבל הרגע שלהם הוא מאוד לא מבוסט. זה יכול להיות, יש לו פעולים שיכולות בחרדה למשל ימים, חרדה עולה ועולה ועולה, היא לא יורדת באמת, כל פעם יש עוד ועוד ועוד, חרדה יכולה לעלות, יש אנשים שעד להתקף החרדה, או להיות בחרדה גבוהה כל הזמן. ופה היכולת שלנו לעזור להם לבסט את החרדה, היא מאוד מאוד משמעותית.
כן, בעצם ה-CBT מטרתו, כמו שאני מבין אותה, היא להגיע עמוק ומהר. החץ האנכי זה משהו שמאוד מאוד עוזר לנו לעשות את זה, בלי להתחיל לחקור את לא רק החץ האנכי כמובן, אבל מבלי להתעמק ולחקור את ההיסטוריה העתיקה של המטופל. אני רואה שאתה לא 100% מסכים איתי, אני סתם.
אני מסכים כל מה שאמרת חוץ מהמהר. בקצב של המטופל, המהר הזה הוא מאוד מסוכן.
כן, כן, מהר יחסית למטופל, לא מהר, זה לא איזשהו מספר בערך מוחלט, אבל מבלי עכשיו ללכת ולחקור את ינקותו וילדותו עד אין קץ. הקצב של המטופל הוא המפתח.
אני מסכים, אבל יכול להיות שההתנהלות של המטופל היא גבוהה, והטיפול ייקח יותר זמן. אז אפשר לעשות טיפול, אלו ברנס מספר שהוא בדקה פותר בעיות, בסדר? יכול להיות.
זה סיפור מעניין ששווה להתעכב עליו, אני מסכים איתו לגמרי. אני חושב שדיברנו פעם על האם טיפול CBT הוא תהליך או סבנג וגמרנו, ואני חושב שהוא גם וגם.
אז בגלל
בכל
שיש
תהליך הוא גם וגם.
יש המון סוגי אנשים, יש המון צרכים לאנשים. שוב, אפשר להפסיק לעשן ביום אחד. ויש אנשים שהמוות קרוב להם להפסיק לעשן, יש אנשים שמפסיקים לעשן 7 פעמים ביום, יש אנשים שמפסיקים לעשן 5 שנים חוזרים לעשן. יש כל מיני אסטרטגיות, ואם נחזור רגע לקצב של השינוי, א', זה תלוי במה ברקע, במה המטופל רוצה לשנות, עד כמה הוא מוכן לשנות, עד כמה הדבר באמת מפריע לו. כי חלק מהאנשים מתקשים לעשות את תהליך השינוי, כי כמו שאמרת, חי את החלום ומרגיש את הסיוט, איך קראת לזה?
חי את החלום וחווה את הסיוט.
חי את החלום וחווה את הסיוט. אז יש אנשים שלא בשביל החלום צריך את הסיוט. בשביל טוב צריך רע, בשביל הנאה צריך סבל. כאילו זה לא אני אמרתי, זה שזה אחד בודה אמר את זה. פעם הוא היה לו קרס כמו שלי דרך אגב. אבל, הוא היה קרח גם כמונו. אבל בסופו של דבר, אין רק טוב או רק רע, בסדר? ובסופו של דבר, כדי ליהנות, צריך לסבול. כדי לאכול צריך להיות רעב דרך אגב, ברוב המקרים. אבל אם אני נכנס לתוך התועלת שיש לאנשים הרבה פעמים מהרגש השלילי שלהם, שהם חווים אותו כרגש שלילים, או אפילו גם הרגשה הרעה עצמה יכול להיות לזה סוג של תועלת, כי היא מכסה על דברים, אז התהליך ייקח פשוט יותר זמן, עד שהמטופל יחליט, או שהוא באמת רוצה את השינוי או לא, או שהוא מקבל ומוכן לחיות עם הסיטואציה שלו, וזה גם בסדר גמור. בסדר, אז ריפוי הוא לא בהכרח שינוי, הוא גם יכול להיות בעצם, אני פשוט מקבל את הדבר, כי אני מבין את היתרונות, ופעם ראשונה הוא רואה את היתרונות של משהו עד היום, זה דארק סייד אוף דה מון. כי הוא חושב שזה דארק סייד אוף דה מון. וזה לא דארק סייד אוף דה מון, גם בדארק סייד אוף דה מון יש יתרונות. גם בחושך יש יתרונות, אפשר לישון. בסדר, גם באור יש יתרונות. אז לכן, אני חושב שאין מהר. אני מאוד מאוד לא אוהב מהר, ושיושבים פה מטופלים ואומרים לי, קראנו שה-CBT יעיל וזה, וזה מהר, יש להם ציפיות שתוך 4 מפגשים הם יהיה סוג של הוקוס פוקוס.
אנחנו חווים קצת קשיים טכניים היום.
אז יאללה, אז בואו נתחיל לסגור את האירוע. זה מצליות לך?
לא, הזמזומים שאתם שומעים, וכנראה שהלך לי המעברר במחשב, וקשיים עם הרשת, אין לי מושג כל כך מה המוטיבציה שלהם בשעה מוקדמת זו. אני מסכים לגמרי עם כל מה שאתה אומר, אני חושב שהקצב של את הקצב של הטיפול קובע מטופל, מהר לעומת לא מהר התייחסתי, ואני מקבל את התיקון שלך ליכולת של ה-CBT להגיע לעומק מבלי ללכת לרוחב, לאחור עד אינסוף, אבל אני לגמרי מסכים מהירות הטיפול או קצב הטיפול זה משהו שבכלל לא רלוונטי, הוא אפילו לא חשוב. מסכימים זה לגמרי.
טוב, אז בוא ננצל לכמה הודעות, בסדר? אז אמרנו שאנחנו...
רגע, בוא נסכם רגע את הנושא שלנו, היה בכי, אז דיברנו על להבין את מקור הבכי, את המקום שלו, ודיברנו על אמפתיה והכלה, ודיברנו על שפת האמת, כל אלה כתגובות רלוונטיות לבכי ככה כסיכום. הודעות.
הודעות, אז אנחנו מתחילים קבוצת הדרכה שבוע הבא, גם בראשון וגם בשני, מ5 עד 6:30, פעם בשבועיים, אז יש עוד מקומות, אז אתם מוזמנים לפנות אליי, 054-746-5321, והדבר שנגיל, אני רוצה לברך אותך על השקת האתר החדש.
כן, התחדשנו באתר חדש, התחדשנו מערכת חדשה, השקענו בזה הרבה מחשבה ומאמץ ועוד דברים, ותודה, תודה על הברכות.
ואחת המאזינות שלנו נתנה לי פידבק על הפרק הקודם, פידבק טוב, אז תודה, היא אהבה את הפרק על הספק. ולא היה לי ספק שהוא פרק טוב דרך אגב.
כן, בהחלט היה פרק מעניין, אני גם שמעתי תגובות עליו. גם הזכירה לי מי שאמרה לי שהיה פרק קודם שעסק בספק ונתן קשרים ובתים נוספים, פרק שעשינו מזמן, לפני שנה או יותר.
על OCD, מחלת
לא, לא.
הספק.
על
פרק ספק.
מחלת הספק זה גם היה, אבל היה פרק נוסף שעשינו בתחילת הדרך, לא זוכר את מספרו, אולי 16, העיר את הספק מזוויות נוספות. אז שניהם ביחד משלימים
יספיקו.
עניין יפה.
שניהם,
כן.
שניהם ביחד יספיקו, אז לא נדבר על ספק יותר. אבל אנחנו רוצים לדבר על כעס, ועל הנושא גם אולי של נקיפות מצפון, ורגשות אשמה. טוב, יופי.
יאללה, סליחה על הקשיים הטכניים, ונשתמע בקרוב.
נשתמע. ביי.
להתראות, יגאל, ביי ביי.